טוב, אנחנו מתחילים בנושא של בניין בית הבחירה בעמוד ה... תחפשו בעמוד השלישי, יש לכם רמב״ם הלכות בית הבחירה. אני פותח להתחיל בדברי הרמב״ם, ויש כאן כמה הוצאות של דפים, אבל אפשר לראות בעמוד השני או השלישי הלכות בית הבחירה לרמב״ם, פרק ראשון, הלכה א', מקווה שכל הציבור מוצאים. וזה לשונו של רבינו משה בן מימון: מצוות עשה לעשות בית להשם מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, שנאמר ועשו לי מקדש. וכבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבינו, והיה לפי שעה, שנאמר כי לא בתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה. הרמב״ם אומר שמה שאנחנו מתפללים כל יום בסיום 18, שיבדם בית הקדש מרב ימינו, אפשר לחשוב שאנחנו מתפללים שיבנה, אבל זה לא עליי, זה לא אחריותי, זה לא חובה שלי, זה לא תפקיד שלי, שיבנה בית המקדש, ייבנה, נכון? גם השיר, ייבנה המקדש. אומר הרמב״ם, נכון, ייבנה המקדש. אנחנו מאמינים בכך באמונה שלמה, אבל גם זה מצוות עשה המוטלת עלינו. זו מצוות עשה, כמו נטילת לולב, וכמו הנחת תפילין, וכמו הדלקת נרות שבת, וכמו הפרשת חלה. מצוות עשה. כמה מצוות עשה יש בתורה, מישהו יודע? כמה מצוות עשה יש בתורה? מישהו יודע? אף אחד לא אומר, אתם יודעים. רמח. רמח מצוות עשה כנגד רמח איברים שבגוף, שכל עבר ועבר אומר עשה בי מצווה. וכמה יש לבין בתורה? שסה כנגד הימים, שיש שין סמכי ימות החמה, שכל יום ויום אל תעשה בי עבירה. אבל אפשר להגיד שמצוות בניין בית המקדש אדם צריך לעשות בכל רמח איבריו, גם עם השכל, גם עם הדעת, גם עם הידיים, בכל רמח איבריו. למה? כי זו מצווה חשובה כל כך, והמצווה נוהגת גם היום, כי הרמב״ם כותב את המצוות הנוהגות לדורות. אבל איפה כתוב הפסוק ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה? מישהו זוכר באיזה פרשה בתורה זה כתוב? פרשת תרומה. פרשת תרומה עוסקת במשכן, שהמשכן היה לפי שעה, והרמב״ם בעצמו כותב, הוא כבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבינו והיה לפי שעה. אז זה מצווה לשעה או מצווה לדורות? הרמב״ם למשל כותב בכללים שלו שאין מונים את המצוות הנוהגות לשעה, כמו קח צנצנת אחת ושים שם מלוא העומר מן, זה מצווה לשעה. לא מונים את זה בעניין המצוות, רק מצוות הנוהגות לדורות. וכאן הרמב״ם מונה את המצווה, אבל המצווה כתובה אצל המשכן, המשכן היה לפי שעה. אז איך ניישב את הפרדוקס הזה? מישהו רוצה להציע דרך? מובנת השאלה? שאלה שלי, האם ועשו לי מקדש הכתוב פרשת תרומה היא מצווה לשעה או מצווה לדורות, ומניין לנו ולרמב״ם זאת? מישהו רוצה להציע דרך? המקדש זה ההמשך של המשכן. אז המצווה להמשך או גם על המשכן? אבל מאיפה הרמב״ם יודע? הרי זה כתוב בעניין המשכן. תשובתך נכונה, קודם כל. אבל מאיפה הרמב״ם יודע את זה? הרי הפסוק כתוב אצל המשכן שהיה לשעה. בואו נראה מה כתוב במשכן. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת כל כליו וכן תעשו. כולם מרגישים שהתורה בהתחלה כתבה ועשו לי מקדש, אחר כך כתבה ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת כל כליו. מה נשתנה? למה קודם מקדש אחר כך משכן? כבוד הרב, מה אתה שואל שאלות? הסופר נוהג לגוון במילים יפות ולא להשתמש פעמיים באותו מילה. זה גם נכון, אבל בתורה חוץ ממטרת הגיוון יש מטרה בכל מילה, כי נותן התורה הכתיב את התורה למשה מילה במילה, ומשה כתב מפי הקדוש ברוך הוא, כמו שברוך בן נריה כתב מפי ירמיהו, ועוד יותר משה שמע בדיוק את הקדוש ברוך הוא מכתיב לו. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ואז תכתוב ועשו לי מקדש, ככל אשר אני מראה אותך את אבנית המשכן ואת כל כליו. אז מה זה בא ללמד אותי? תודה רבה, אין מים אל התורה, תזכה למצוות. אז זה בא ללמד אותי שהמצווה כאן היא מצווה נוהגת לדורות, וכך אומר הכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, וזה מצווה לדורות. רק הוא אומר לו, ככל אשר אני מראה אותך את אבנית המשכן, כלומר כבר בעשיית המשכן אתה מקיים את המצווה. כבר בעשיית, תודה רבה, יש הכוח. כבר בעשיית המשכן אתה מקיים את המצווה של ועשו לי מקדש. איך רואים את זה? כי הרמב"ם ממשיך, כיוון שנכנסו ישראל לארץ, העמידו את המשכן בגלגל 14 שנים שכבשו ושחלקו, ומשם באו לשילו ובנו שם בית של אבנים ופרסו יריעות המשכן עליו, ולא הייתה שם תקרה. ו-369 שנה עמד משכן שילו, וכשמת אלי חרב, ובאו לנו ובנו שם מקדש. בנוב כבר היה המקדש והיה תקרת אבנים. כשמת שמואל חרב, ובאו לגבעון ובנו שם מקדש, ומגבעון באו לבית עולמים, וימי נוב וגבעון 57 שנה. וכיוון שנבנה המקדש בירושלים למטה, להסתכל, נאסרו כל המקומות כולם לבנות בהם בית להשם ולהקריב בהם קורבן, ואין שם בית לדורי דורות אלא בירושלים בלבד ובהר המוריה שבה, שנאמר ויאמר דוד, זהו בית השם האלוקים, וזה המזבח על ישראל, ואומר זאת מנוחתי עדי עד. מה הרמב״ם כותב היסטוריה? הרמב״ם הוא ספר הלכה ולא ספר היסטוריה, כמו שהתנ״ך הוא לא ספר היסטוריה. אפשר ללמוד היסטוריה מהתנ״ך וללמוד היסטוריה מהרמב״ם, אבל אין מטרת הרמב״ם ללמד אותנו את ההיסטוריה בלבד, אלא ללמד הלכה דרך ההיסטוריה. ומה הרמב״ם בא לומר? שמתי היה קיום המצווה של ועשו לי מקדש? קיום המצווה של ועשו לי מקדש היה קודם כל במשכן, אחר כך בגלגל, אחר כך בשילו, אחר כך בנוב וגבעון, ואחר כך בבית עולמים, וכל זה היה קיום המצווה של ועשו לי מקדש. כלומר, אני הסברתי את הדברים על פי סיפור שפעם שמעתי מהסופר חיים באר. סופר חיים באר סיפר פעם סיפור על הרב הצדיק רב אריה לוין, זכר צדיק לברכה. ואמרתי לסופר חיים באר, כשפגשתי אותו, שעל פי הסיפור שלו הסברתי את הרמב״ם. אז הוא היה מרוצה מזה מאוד. ומה אומר הסיפור? סיפור אומר שכשהוא היה צעיר, הוא היה טייל פעם עם הרב רב אריה לוין בחוצות ירושלים, והנה הוא שואל אותו, תגיד לי רב אריה, אומרים עליך שאתה אחד מלמדוו צדיקים? אומר לו רב אריה לוין, יכול להיות, במלוא הענווה, יכול להיות. הרהיב עוז בנפשו הסופר חיים באר ושאל אותו, והאם גם אני יכול להיות אחד למדוו צדיקים? אז זה כבר שאלה. אמר לו, כן, גם אתה יכול להיות. אומר, איך זה יכול להיות שהרב הוא אחד מן המדוו צדיקים וגם אני יכול להיות? איך זה יכול להיות שני הדברים? זה לא הולך בכפיפה אחת. אומר לו רב אריה לוין, אתה חושב שלמדוו צדיקים זה כמו תואר דוקטור, כמו תואר פרופסור, שאדם מקבל תואר והוא עושה לו שלט, אני פרופסור זילברשמיט, אני דוקטור חיים כהן. לא, זה לא תואר, זה תפקיד תורן. עכשיו הרגע יש למדוו צדיקים אלו ואלו ואלו, עוד רגע אחד יעשה מעשה כל כך טוב, איזה צדקה גדולה, איזה מעשה זה, והוא יהיה אחד מלמדוו צדיקים, ועוד רגע אחד יהיה, יש כל פעם תורנות כזאת, ובתורנות כל אחד יכול להשתתף, ההתחרות פתוחה לכל אחד, להיות אחד מלמדיו צדיקים. אז גם אני יכול להיות, וגם אתה יכול להיות, וכל יהודי יכול להגיע למדרגה הזאת. כלומר, זה תורנות מסוימת. אמרתי לו שלפי זה אני הסברתי את הרמב״ם. מהי השאלה? שאלה, קיום המצווה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מתי נתקיימה מצווה זו ובאיזה אופן? תשובה, המצווה נתקיימה בכל דור ודור, או בכל תקופה ותקופה, על ידי מישהו אחר. היה קיום המצווה, כלומר, ועשו לי מקדש. איפה מקום המקדש? בזמן משה רבינו זה היה במשכן. זה מה שכותב הרמב״ם, שכבר התפרש בתורה משכן שעשה משה רבינו, והיה לפי שעה. למה רמב״ם מדגיש לפי שעה? שזה הקיום של המשכן בתקופת המדבר. ואז המשכן היה במדבר. אבל אחר כך העמידו את המשכן בגלגל, אז כשמידו בגלגל, אז זה המצווה של ועשו לי מקדש. וזה לקח 14 שנה של כיבוש וחילוק. ואחר כך כשבאו לשילו הייתה תקופה יותר ארוכה, 369 שנה, ואז התקיימה המצווה של בניית המקדש בצורה זו. ואחר כך באו לנוב ולגבעון, וזה לקח 57 שנה. ממילא, אז אומר הרמב״ם, כשבאנו לירושלים, אפשר לחשוב, ירושלים זה עוד תחנה בדרך, אולי? אולי ירושלים זה עוד תחנה, אבל אחר כך יהיה עוד מקום של קיום המצווה של ועשו לי מקדש, אולי? אומר הרמב״ם, לא. כיוון שדוד המלך אומר את הפסוק בדברי הימים, זהו בית השם האלוקים, וזה המזבח לעולה לישראל, ואומר את הפסוק, זאת מנוחתי עדי עד, פה ישב כיביתיה, מכאן שהקדושה של ירושלים, אחרי שנתקדשה ירושלים, היא לנצח. מכאן שירושלים היא עיר הנצח על פי דיבורו של דוד המלך. יוצא שהמצווה של ועשו לי מקדש נתקיימה בתקופות שונות. מסביר רבינו הכסף משנה, מאיפה המקור של הרמב״ם שיש מצווה מיוחדת ועשו לי מקדש? לא, הרמב״ם כותב שהמצווה היא להקריב בו את הקורבנות. המצווה היא לעלות לרגל שלוש פעמים בשנה. אז מי אומר שיש מצווה לבנות בית המקדש? אולי נגיד שזה כמו עשיית הסוכה. עשיית הסוכה היא מצווה? ודאי, ודאי, מצווה חשובה. אבל האם עשיית הסוכה היא גוף המצווה? לא. עשיית הסוכה היא הכנה למצווה. הראיה, מישהו פעם בירך על עשיית הסוכה? לא. וכבוד הרב, אתה לא הולך כל שנה משתדל ללכת לאפיית מצות? נכון? אפיית מצות היא גוף המצווה או הכשר המצווה? הכשר המצווה. והדלקת נרות שבת שמוטלת על האישה, אז אומרים שמוטל על האיש להכין את נרות השבת. אז זה גם כן מכשירי מצווה, והמצווה היא הדלקת נרות השבת. והמצווה היא אולי הקרבת הקורבנות. אז כיוון שרמב״ם כתב שהמטרת המקדש היא להקריב את הקורבנות, והלא הם כתובים בתורה הפרשיות השונות, כולל פרשת פנחס, שקראנו אותה לא מזמן, אז אולי נבוא ונאמר שהקרבת הקורבנות היא המצווה, ועלייה לרגל היא המצווה, אבל בניית המקדש היא כמו בניית הסוכה, שבניית הסוכה היא לא גוף המצווה, היא רק מכשירי מצווה. אז מאיפה הרמב״ם יודע להגיד שזה גוף המצווה? כך שואל הכסף משנה על הרמב״ם כאן בצד. אז הוא כותב, אני מקריא את לשונו מה שכתוב בצד, בספר כסף משנה שחיבר אותו רבי יוסף קארו, בעל השולחן ערוך. אז כל הדברים שהוא אומר חשובים כמו דברי השולחן ערוך. כותב הכסף משנה כך, זה לשון רבינו בספר המצוות, שלוש מצוות נצטוו ישראל, זה רואה לספר המצוות שלו, מצווה 20, הוא שציוונו לבנות בית הבחירה לעבודה, בו יהיה הקרבה והעברת האש תמיד, ולו תהיה הליכה ועלייה לרגל, בכל שנה ושנה, והוא אומרו יתעלה, ועשו לי מקדש. זה הפסוק בתורה. ולשון ספרי, שלוש מצוות נצטוו ישראל בית כניסתם לארץ, למנות להם מלך ולבנות להם בית הבחירה ולהחריד זרו של המלאק. הנה התבאר שבניית בית המקדש מצווה בפני עצמה. מה הוא מתכוון להגיד מצווה בפני עצמה? שכיוון שבספרי, ספרי זה מדרש הלכה לספר דברים, כיוון שבספרי אמרו שלוש מצוות יצטוו ישראל גדם לארץ, הראשונה למנות להם מלך, זה מצווה, כן? שנאמר שום תשים עליך מלך. תגידו, אז למה היום יש נשיא המדינה ריבלין וראש הממשלה נתניהו ואין לנו מלך? תשובה, מה התשובה? כתוב בתורה, ואמרת אשימה עליי מלך. כלומר, הבחירה של העם קובעת את אופי השלטון. אם העם רוצה שלטון מלוכני, כמו שביקשו בימי שמואל ושאול, או העם רוצה שלטון דמוקרטי, כמו שיש היום, ואולי זה יותר טוב, שלטון דמוקרטי. אז אם כן, אבל למנות להם מלך זה מצווה כשהעם מבקש. אחר כך לבנות להם בית הבחירה, זה מצווה. ולהחריד זרו של המלאק, זו מצווה. הנה התבאר שבניין בית המקדש שונה מבניית הסוכה, שבניית הסוכה היא מכשירי מצווה, על בניית בית המקדש היא מצווה בפני עצמה, מהפסוק הזה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זהו ביאור של דברי הרמב״ם כאן בהלכות בית הבחירה. והנה נפתח את הרמב״ם שמול זה שמספרתי אותו שתיים, שזה רמב״ם בהלכות מלכים, בדיוק בעמוד הבא תראו הלכות מלכים, וכתוב ברמב״ם קצת אחרת. מה כתוב ברמב״ם? שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתם לארץ, מה שהבאתי הרגע בשם הספרי. זה המקור של הרמב״ם הבא שאני קורא. למנות להם מלך, שנאמר שום תשים עליך מלך, ולהחריד זרו של המלאק, שנאמר תמחה את זכר המלאק, ולבנות בית הבחירה, שנאמר לשכנו תדרשו ובאת שמה. אז הרמב״ם כותב שהמצווה לבנות בית הבחירה זה מהפסוק לשכנו תדרשו ובאת שמה. איפה כתוב הפסוק הזה? נוכל להסתכל בעמוד הראשון. לכולם יש בעמוד הראשון, בוא נגיד ככה, או עמוד השני, אצל חלק זה עמוד השני, יש שם, בוא נגיד איפה למצוא את זה. בעמוד הראשון או השני יש לכם מובאה מספר שמואל בראש העמוד, מתחת לזה מובאה קטנה מפרשת ראה הממוספרת בספרה 1. כתוב שם דברים ראה י"ג. אני מראה לכולם איפה מקומו. אנחנו מחפשים את המקום, תרתי משמע, מחפשים את המקום. תבינו איזה מקום אני מדבר. כאן, כולם מצאו? כתוב, ונתעצם את מזבחותם, ושיברתם את מצבותם, ואשריהם תשרפון באש, ופסילי אלוהם תגדעון, איבדתם את שמם, מן המקום ההוא. יש מצווה לאבד עבודה זרה מארצנו. אחרי זה כתוב, לא תעשון כן לשם אלוקיכם. אסור לנו לאבד את שם השם ולמחוק אותו. כי, פסוק הבא, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, לשכנו תדרשו ובאת שמה. והבאתם שמה עולותיכם וזבחיכם ואת מסורתיכם ואת תרומת ידכם ונדריכם ונדבותיכם, בהמשך הפסוק שלא מצולם פה, ובחורי בקרכם וצונכם. אז מה כתוב שם? כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, איפה זה המקום הזה? איפה זה המקום הזה? והיה המקום אשר יבחר השם מכל שבטיכם, איפה זה המקום? מה? אני חוזר על השאלה שלי ולא עניתם לי תשובה, לא הבנתם את הבדיחה של רב אריה לוין. והיה המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, איפה המקום הזה? מה? תשובה, שש אפשרויות כמובן ברמב״ם. והיה המקום, איפה המקום הזה? רגע, מענו את הבדיחה בשל רב אריה לוין. שש אפשרויות, והם משכן, גלגל, שילה, נוב וגבעון, וגם ירושלים. אז מה כתוב? לשכנות ידרשו ובאת שמה. לשכנות ידרשו ובאת שמה. אז זה המקור שהרמב"ם מביא בהלכות מלכים, שזה המצווה לבנות בית הבחירה, מהפסוק לשכנות ידרשו ובאת שמה. אז קשה, למה הרמב"ם בהלכות בית הבחירה הביא את הפסוק ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ובהלכות מלכים מביא פסוק אחר לשכנות ידרשו ובאת שמה? שאלה ברורה. לא ייתכן שיהיה לנו שני מקורות שונים לאותו דבר, אלא אם כן כל מקור מביע רעיון אחר. ולכן בשיעור היום נעמוד מה לומדים מכל מקור. ברור השאלה? שאלה שנייה שאני חשבתי שאתם שואלים אותה וכבר ענינו עליה, והיא: כתוב בתורה הפסוק כי אם אל המקום אשר יבחר השם ירקחם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, שכנות תדרשו ובאת שמה. האם הפסוק אומר שמצווה לבנות את המקדש? הפסוק אומר, נקרא בתורה, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, תדרשו ובאת שמה, והבאתם שמה אלוקיכם וזבחיכם. אז המצווה היא להביא לשם קורבנות. אבל לא כתוב בתורה שהמצווה היא לבנות את בית המקדש. אז יותר טוב מבחינתי הרמב״ם הראשון שאמר שהמצווה היא מהפסוק ועשו לי מקדש. אז איך הרמב״ם לומד מהפסוק לשכנות תדרשו ובאת שמה? והשאלה הבאה הכי חמורה מן הכל, שבעצם כבר ענינו עליה, אבל נשאל את השאלה גם על פי בדיחה. מה הבדיחה? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכולנו. היום הרב הראשי לתל אביב יפו זה הרב ישראל מאיר לאו שליטה, והוא היה רב, לפני כן רב ראשי לארץ ישראל, ולפני כן הוא היה גם רב ראשי ליפו, לתל אביב יפו. אז הבדיחה היא, כשהוא התחיל להיות רב ראשי לתל אביב יפו, הוא נפגש עם הקדי של יפו לפגישת נימוסים של ראשי דתות. והנה, שואל הרב לאו את הקדי, תגיד לי, לאיזה כיוון אתם מתפללים? אומר לו, מתפללים למכה. אומר לו, כשמתפללים אתם למכה, לאן הגוף שלכם פונה? אומר, הפנים למכה. אומר, והצד האחורי של הגוף לאן פונה? לירושלים. אומר הרב לאו, זה מראה כמה אתם מחשיבים את ירושלים. אז לא היה לו מה להגיד. אז הוא ממשיך הרב לאו ושואל, אז הקדי שואל את הרב לאו, למד ממנו איך שואלים, אמר לו, איפה אתם מתפללים? אנחנו מתפללים לירושלים. מכל מקום, כל יהודי בעולם, שהוא יהיה בקנדה, שהוא יהיה באלסקה, שהוא יהיה בארגנטינה, שהוא יהיה מצידי בהר הזיתים, תמיד פונה לירושלים. אנחנו פונים למזרח, מי שבהר הזיתים פונה למערב, ובאלסקה הוא פונה כנראה לדרום. כל יהודי בכל העולם פונה לכיוון ירושלים, לכיוון בית המקדש. זה הפנים של כל יהודי, זה הכי חשוב לעם היהודי. אז שואל אותו הרב לאו, קדי, תגיד לי, וכמה פעמים נזכר ירושלים בקוראן? אז הקדי לא ידע לענות, אומר, כמו שאתם יודעים את התשובה, גם הקדי ידע את התשובה, כי לא נזכר. אז הקדי למד מהרב לאו משהו, אני אומר לו, תגיד לי, כמה פעמים נזכר ירושלים בתנ"ך? אומר הרב לאו, בלי להתבלבל, 656 פעמים. אומר לו, איך אתה יודע? אומר, כתוב בצפניה פסוק, בעת ההיא חפש את ירושלים בנרות. בנרות, בגימטריה, 656. טוב, באמת זה עוד קצת יותר פעמים, כתוב קצת יותר, אז זה כמו שאומרים, למה אוכלים קוגל בשבת? כי קוגל בגימטריה שבת. שואלים, איך זה יכול להיות? הרי שבת זה שין וטף, וקוגל זה בקוף, איך זה יכול להיות? אז אומרים, טוב, אז תאכל עוד חתיכה קוגל. זה מסתדר הגימטריה. אז ירושלים, נחפש אותה בנרות, בתנ"ך, נמצא יותר מ-656 פעמים. טוב, בזה ככה השיחה המשיכה וככה. אז יש לנו מזל אחד, שהקדי לא שאל את הרב לאו את השאלה שהרב בן יעקב רוצה לשאול אותה, והיא, ולמה לא נזכר, וכמה פעמים נזכר ירושלים בתורה? ואז מה התשובה תהיה? כמה? ירושלים לא נזכרת בתורה. איך יכול להיות שירושלים כל כך חשובה לעם היהודי, והנה היא לא נזכרת בתורה אפילו פעם אחת, איך זה יכול להיות? אני חשבתי במקום לכתוב, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, יהיה כתוב ירושלים. כמו שאני שאלתי אתכם בהתחלה, אם שמתם לב, עשיתי לכם אמבוש. שאלתי אתכם שאלה, מה זה והיה המקום אשר יבחר השם? אז כולם ענו לי, ירושלים. נו, אם זה ירושלים, אז מה אתה רק עודד, והיה המקום אשר יבחר השם? יהיה כתוב ירושלים. ומי שמעיין לפרשת ראה, מספר פעמים כתוב הביטוי בפרשה זו, והיה המקום. כתוב למשל, והיה המקום אשר יבחר השם אלוקיכם לשכן שמו שם, שם תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם. או פסוק אחר, קים במקום אשר יבחר השם אלוקיך באחד שבטיך, אשר יבחר השם באחד שבטיך, שם תעלה עולותיך. כלומר, המקום אשר יבחר השם כתוב בתורה הרבה פעמים. כי חג עמך המקום אשר יבחר. למה לא כתוב ירושלים בתורה? זאת שאלה חזקה מאוד. אז למעשה, על פי הסיפור של הרב רב אריה לוין, זצ"ל ענינו תשובה לשאלה הזאת. למה ירושלים לא נזכרת בתורה? מפני שבתורה כתוב המקום אשר יבחר השם. המקום אשר יבחר השם יש לו פירושים שונים. כבוד הרב, איך אתה אומר פירושים שונים? כן, פירושים היסטוריים שונים. זה מה שכותב הרמב״ם. שהמקום שיבחר השם משתנה מתקופה לתקופה. פעם אחת זה היה המשכן שעשה משה במדבר, חנר המגיד זה היה לפי שעה בלבד, ואחר כך היה בגלגל, זה היה המקום שיבחר השם 14 שנה, אחר כך המקום שיבחר השם היה בשילו 369 שנה, אחר כך המקום שיבחר השם היה בנו וגבעון 57 שנה, עכשיו בית עולמים זה ירושלים. זה תשובה היסטורית למה לא כתוב בתורה ירושלים. אבל זה רק חצי תשובה. למה? כי התורה יכולה לכתוב באיזושהי צורה דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, נבואה לעתיד. אז למה התורה לא תכתוב נבואה לעתיד שהמקום יהיה ירושלים? אפשר לכתוב באיזושהי צורה. כלומר, אני חוזר ואומר מה אני מציע, אבל אני לא יכול להציע לקדוש ברוך הוא הצעות, רק אני יכול לחפש תשובות להצעותיי, וזוהי הצעתי, שהמקום שיבחר השם יישאר כמו שהוא, כמו שפירשנו תשובה היסטורית, שזה יכול להיות שישה מקומות, אבל באמת צריך להיות כתוב משהו על ירושלים. אבל אנחנו נענה תוך כדי השיעור באמת כיצד ומתי, כיצד ומתי נבחרה ירושלים, ונבין את העניין. ולשם כך אני רוצה להתבונן רגע איתכם בפסוק האחד שראינו פרשת ראה שקראנו אותו הרגע למטה, ולראות מה כתוב שם בדיוק. כתוב, כי אם אל המקום אשר יבחר השם. יש לי שאלה, איך אנחנו יודעים איך השם בוחר? איך אנחנו יודעים איך השם בוחר? אני שואל, איך יודעים איך, מה השם בוחר? מישהו יש לו הצעה? איך? יפה מאוד, תשובה נהדרת. אשר יבחר השם על ידי נביא. הוכחה לדבר, איזה עוד מצווה כתוב אשר יבחר השם אלוקיך בו? עוד מצווה שהזכרנו אותה לפני כמה דקות בלבד. מלך, מינוי מלך. שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך בו. מי המלך הנבחר הראשון היה? שאול, נבחר על ידי הנביא שמואל, אחר כך דוד. אם כן, אשר יבחר השם זה על ידי נביא. אז גם המקום אשר יבחר השם היה על ידי נביא. אבל בסוף הפסוק כתוב, לשכנו תדרשו ובאת שמה. לשכנו תדרשו זה נקרא שיש לך מצווה לדרוש. אז מה שאני יוצא מבולבל מהפסוק הזה שקראתי, האם יש עלה, אני קורא את התורה ושואל את עצמי, יש לי מצווה לדרוש? יצא ספר דרישת ציון של הרב קלישר, דרישה על מוסס על הפסוק הזה, דרישת ציון, שצריכים לדרוש את ציון מהפסוק הזה, לשכנות תדרשו ובאת שמה, או נחכה עד שהמקום שיבחר השם. בואו נתבונן מי עסק בשאלה הזאת של מי הראשון שעסק בשאלה זו של חיפוש ודרישת המקום. נסתכל בספר תהילים, בצד שמאל יש לכם שתיים קטן של ספר תהילים קוף למד ב'. נקרא את הפרק הזה ונבין את משמעותו. שיר המעלות זכור השני דוד את כל אונותו, עינויו, אשר נשבע לשם, נדר לאוויר יעקב. מה הוא נשבע? אם אבוא באוהל ביתי, אם אליה לארץ יצואי, אם אתן שנת לעיניי, לפפי תנומה. נשבע שלא ישן עד אמצא מקום להשם, משכנות לאוויר יעקב. איך אומרים הנכדים שלי? סבא, אין מצב, אומר דוד המלך, אין מצב שלהשם לא יהיה מקום ולי יהיה מקום. לא יכול להיות, אין מצב. אז לכן אני לא ישן. שאלת השאלה, מי שנשבע שלא ישן שלושה ימים, מה עושים לו? מקים אותו וישן לאלתר. למה? כי אדם לא יכול לישון, להימנע משינה, שלושה ימים. כן? לפעמים אחד נשבע שלא ישן בשיעור, אז הוא לא יכול, כי הוא נרדם בשיעור. לא יודע, תלוי כמה בדיחות מספרים בשיעור. אז אם כן, אבל לא לישון שלושה ימים, זה אי אפשר. אז איך דוד המלך נשבע שלא ישן? תשובה, כלומר, אם אבוא באוהל ביתי, אם אליה על ארץ יצואי, אני ישן באיזה אוהל, באיזה בוטקה, באיזה מלון, באיזו אכסניה, נמצא מקום לישון, אבל לא בארמון שלי. בארמון שלי אמרתי, אין מצב שלי יהיה מקום ולשם לא יהיה מקום. עד אמצא מקום להשם. מה זה מקום? המקום שכתוב אותו בתורה, המקום אשר יבחר השם, אני צריך למצוא את המקום. למה הוא צריך למצוא את המקום? הוא יחכה שהשם יבחר את המקום. לא. כשכנות תדרשו, יש מצווה לדרוש את המקום. והוא מצא אותו, כותב, המשך, עד אמצא מקום להשם, משכנות לאוויר יעקב. הוא מוצא, הנה ישמנוע באפרתה, מצנוע בשדה יער, נבוא למשכנותי שתחווה אדום רגליו, קום השם למנוחתך, אתה וארון עוזיך, כהניך ילבשו צלק וחסידיך ירננו, וכולי. בהמשך הפסוק, כי בחר השם בציון, איבה למושב לו. והמשך הפסוק, זאת מנוחתי עדי עד, פה ישב כי הביתיה. בחר השם בציון. אבל איך דוד המלך מצא את המקום הזה? אומרת הגמרא במסכת זבחים. איך דוד מצא את המקום? שכתוב בפסוק, וישב, זה לא צילמתי לכם, אי אפשר הכל לצלם, וישב שמואל ודוד בנויות ברמה. אומרת הגמרא, חזרנו על כל המקרא ולא מצאנו מקום ששמו נויות. מישהו מכיר היום שכונה בירושלים נויות? כן? זו שכונה שבנה אותה מי? מישהו יודע מי בנה אותה? ראש העיר טדי קולק שהיה בירושלים בנה שכונת נויות על שם הפסוק הזה. אבל בזמן דוד המלך עוד לא היה שכונה כזאת. אז מה זה וישב דוד ושמואל בנויות ברמה? בניות ברמה, וכי מה העניין ניות אצל רמה? רמה כידוע זה מקומו של שמואל, תשובתו הרמתה, כי שם ביתו. היו יושבים ברמה מקומו של שמואל, ועוסקים בנויו של עולם. אמרו, איפה המקום? אמרו בליבם דוד ושמואל. כתוב, וקמת ועלית אל המקום, מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, וארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, אבל לא ידעו את מקומו. הביאו את ספר יהושע ואמרו בספר יהושע כתוב וירד הגבול ועלה הגבול וירד הגבול וירד הגבול בכל השבטים של בנימין כתוב ועלה הגבול ולא כתוב וירד. אמרו זה מקומו כי אין לו ירידה. שבט שאין לו ירידה הוא ראוי. אז מזכיר לי, הייתי ילד בן 5, היה איש זקן אחד נורא נחמד, ישאל אותי תמיד שתי שאלות. ישאל אותי בכל ערב תשעה באב, תגיד לי, מה יש יותר בירושלים, עליות או ירידות? כך הוא השאל אותי. ועוד השאל אותי, איך הכהן היה, הגדול, היה נכנס לקודש הקודשים להוריד את הפרוכת בתשעה באב. שהרי מורידים את הפרוכת, מותר להיכנס רק פעם אחת בשנה לקודש קודשים, ביום הכיפורים. איך הוא נכנס בתשעה באב להוריד את הפרוכת? אז אנחנו היום ערב תשעה באב, אני מספר את הבדיחה בשמו, אז כולם מבינים את התשובה, כן? אז על כל פנים, מה אני רוצה להגיד? איך זה של בנימין כתוב אין לו ירידה? מה הרעיון שבזה? כל השבט, ברור שלא בגיאוגרפיה עוסקים, אלא ברוחניות. איזה שבט לא השתחווה לעשיו? בנימין. איך הוא העיז לא להשתחוות לעשיו? הוא לא העיז, הוא לא היה, עוד לא נולד. אז לכן, גם מרדכי, איש ימיני, לא יכרע ולא ישתחווה. מי שאיש ימיני, הוא לא יכרע ולא ישתחווה, לא לאומות העולם, לא לאמן ולא לאובמה ולא לארצות הברית ולא לרומאים. איש ימיני הוא דבק בהשם אלוקיו. הדבקות בהשם אלוקיו נותנת לו סקיפות קומה, כמו אצל דוד המלך כתוב, והגבה ליבו בדרכי השם. אז אצל שבט בנימין שלא כתוב וירד הגבול, אמרו זהו מקומו. אבל הם ידעו שסנהדרין בחלקו של יהודה, והשכינה בחלקו של בנימין, וכתוב בין כתפיו שכן, אז זה צריך להיות בגבול בנימין ויהודה, אז הם ידעו, זה המקום בהר המוריה. אז זה מה שדוד המלך מצא את המקום, הנה מצנוע באפרת, משמנוע באפרת, מצנוע בשדה יער, מצאנו את המקום של בשבט גבול בנימין ויהודה. אז דוד המלך מצא את המקום. נשאלת השאלה, אם הוא כבר מצא את המקום, הולך לארבנה יבוסי, אומר לו, קח כסף, תמכור לי את המקום, הולך בונה את המקדש מיד, מה הוא מחכה? תשובה, אמרנו את התשובה בשיעור, תשובה, מה? יפה, אמרנו, המקום אשר יבחר השם. אז כבוד הרב, אני יוצא מהשיעור שלך, מבולבל או מסודר? מסודר. כתוב בפסוק, המקום אשר יבחר השם. שורה אחרונה, המקום אשר יבחר השם. שורה ראשונה, שירנו תדרשו ובאת השבת. אז כך סדר הדברים. דוד המלך צריך לדרוש את המקום, שירנו תדרשו ובאת השמה, למצוא את המקום עם שמואל, ואני לא אומר עם שמואל הנביא, אני אומר עם שמואל. למה לא אומר עם שמואל הנביא? זה כמו הבדיחה על התייר. זה מה הבדיחה על התייר? לקחו תייר בארצות הברית, הביאו אותו בכל ירושלים, הביאו אותו נבי סמואל. אז הוא אמרו לו, מי זה נבי סמואל? אומר, זה שמואל הנביא. אומר, זה שמואל א' או שמואל ב'? אז אני עכשיו אומר ככה בשם התייר את הבדיחה. שמואל מצא את המקום בתור שמואל א' או בתור שמואל ב'? בתור חכם בתורה או בתור נביא? תשובה, הוא לא מצא בתור נביא, אלא מצא בתור, היה חבותה של דוד, למדו ספר יהושע, אז הם למדו והיה המקום. אבל אל תגידו לי שזה נקרא נביא. עוד לא היה נבואה מאת הקדוש ברוך הוא שזה מקום המקדש. ואיפה הייתה הנבואה, מישהו יודע? עכשיו מגיעים לתחילת השיעור. איפה הייתה הנבואה? תחילת הדף הזה. יש לכם את הנבואה של איזה נביא? גד הנביא. הסיפור הוא סיפור עצוב. ויוסף אף השם לחרוד בישראל, ויסד את דוד בהם לאמור לך בני את ישראל ואת יהודה. ואז המלך אומר ליואב שר הצבא, שוט נא בכל שבטי ישראל ולפקדו אתם וינתי את מספר העם. בהתחלה יואב מתנגד ואומר, יוסף השם אלוקיך אל העם קיים וחיים 100 פעמים, ונה אדוני המלך רוד ואדוני המלך, למה חפץ בדבר הזה? כי מותר למנות את ישראל או אסור למנות את ישראל? אם מתפלים מנך, איך יודעים שיש מניין? אולי יש רק 9, מה עושים? הושיע את עמך ורדיך רואים נושא מהדולם, אסור לספור. אז רק מותר לספור על די מחצית השקל, אבל גם זה כותב הרמב"ן רק לצורך. האם לא לצורך גם זה אסור? אז לכן אומר יואב, אדוני המלך, למה חפץ בדבר הזה? אין צורך. אבל דוד המלך בכל אופן סופר את העם, והתוצאה ידועה שכתוב אחר כך, הוא בוחר שיבוא דבר, ואני מקצר בקוצר הזמן. ואז אני עובר לעמודה השנייה, ויאמר דוד אל גד, הפסוק הידוע, אני עכשיו בעמודה השנייה ממול, צד שמאל, מי שאיתי עוקב איתי, צד שמאל. ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד, וכרשמור אדם אלה פולה. ויתן השם דבר בישראל והבוקר הזה תמועד, וימות מעם דן בבר שבע 70,000 איש, מתו 70,000 איש ביום אחד. וישלח ידו המלאך ירושלים לשחתה, וינחם השם אל הרעה, ויאמר למלאך המשחית בעם, רב אתה ערף ידיך. ומלאך השם היה עם גורן הרבנה יבוסי. ואז דוד אומר, אנוכי הבאתי. ואז ויבוא, הגעתי לפסוק המרכזי, פסוק י' ח', ויבוא גד אל דוד ביום ההוא ויאמר לו, עלה הקם לשם מזבח בגורן ארוונה היבוסי. אז דוד המלך קונה את המקום מארוונה. והיה על דוד כדבר גד כאשר ציווה השם, וישקף ארוונה וירא את המלך ואת עבדיו עוברים עליו, ויצא ארוונה וישתחו למלך אפיו ארצה. ואומר ארוונה, מדוע בא אדוני המלך אל עבדו? ויאמר דוד, לקנות ממך את הגורן אם לא נזבח להשם, תעצר המגפה מעל העם. ואומר ארוונה אל דוד, ויהיה אדוני המלך הטוב בעיניו, ראה בקר לעולם, הורגים מכלי הבקר, הכל הזמן ארוונה המלך למלך בחינם, כך בחינם. ויאמר ארוונה אל המלך, השם אלוקיך יוצאך. ויאמר מלך אל ארוונה, לא, קנו יקנה מאותך במחיר, ולא אלה להשם אלוקיי עולות חינם. ויקן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים 50. כמה עלה המקום של בית המקדש? 600. בדברי הימים כתוב 600. שואלים, הרי פה כתוב 50. תשובה, 600 לחלק ל-50 זה 12. מכל שבט הוא גבה 50. שאלתי, מה הוא לא יכול לגייס את הישרקארד? ייתן לו את הישרקארד וקח 600 שקלים בישרקארד. תגידו, ארוונה לא היה לו ישרקארד, ייתן לו זהב, מטילי זהב 600, מה הבעיה לדוד לשלם את הכל? יש לו בעיה לשלם? צריך לגבות לכל שבט מגבית 50, מה זה מגבית למכון מאיר שאוספים במחתית השקל? מה קורה לדוד המלך? תשובה, לזכות לקחת חלק במקדש צריכים כל ישראל, שנאמר ויקחו לי תרומה. כל עם ישראל לוקח חלק בתרומה של בית המקדש, זה לא דבר פרטי של דוד המלך, זה בשם עם ישראל, לכן צריכים לשתף את כל עם ישראל, לכן הוא קונה את זה ב-600 שקלים, 50 מכל שבט. והאיבן, עכשיו מה זה שלום עכשיו? והאיבן שם דוד מזבח להשם, והיה על עולות ושלמים. למה נקרא שמם שלמים? שעושים שלום בין ישראל אביהם שבשריים. כמה מתו ביום ההוא? 70,000 איש. ויעתר השם לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל. שלמים זה שלום עכשיו. כלומר, בידל מת המקדש, זה שלום עכשיו. מי שרוצה להצטרף לתנועת שלום עכשיו, יצטרף לתנועה לבניית בית המקדש. זה עושה שלום עכשיו, כי כך זוכים להקריב שלמים. ככה מתו 70,000 איש. זה פעם ראשונה שמלך ישראל דוד קיבל פקודה לבנות לשם מזבח. סיכמנו שדוד המלך מצא את המקום בעזרת שמואל הנביא, הוא לא יכול עוד לבנות, הוא לא יכול עוד לקנות, הוא מחכה עד שגד הנביא יאמר לו, והנה גד הנביא אומר לו, והתקיים הפסוק לשכנו תדרשו ובאת שמה וגם אשר יבחר השם. קודם כל דוד המלך דורש את המקום, מוצא אותו בעצמו, אחר כך אשר יבחר השם. כלומר, התערותא דלתתא מעורר התערותא דלעילא. הדרישה של דוד והמציאה של המקום, אחר כך הוא מקבל פקודה רק לבנות, שהשם בוחר את המקום. אבל לפני כן הוא לא יכול. עכשיו, ממילא באים לשאלה, אז מה דוד המלך יכול לעשות בינתיים? בין התקופה שדוד המלך יודע את המקום לבין התקופה שדוד המלך מקבל את ההוראה לבנות מזבח, מה הוא יכול לעשות בינתיים? תמיד חשבתי כלום. הוא לא יכול לעשות כלום כי הוא מחכה להוראות תקופת ההמתנה, אבל הוא יכול הרבה לעשות. ומה הוא עשה? נא לפתוח את העמוד האחרון, אני חושב אחרון, יש לכם ציטטה או לפני האחרון, תחפשו מסכת מכות. יש לכם ציטטה עם מסכת מכות, זה במוספר מספר 5, מכות דף י' א', בסדר? מצטם, אני חוזר, אני לומד איתכם גמרא מכות דף י' א'. מה עשה דוד? למטה יש קו, שורה מודגשת, בשעה שקרא דוד, יש לכם את השורה, אמר רב יהודה, אמר רב, קהילת חכם אפילו בחינם היא באה, מניין מהחיתופל, שבשעה שקרא דוד שיטין, קפה תאומה, באי למשתפה לאלמה. כשדוד חפר את השיטין, שיטין זה בעברית יסודות, בא מי תהום ורצה להציף את העולם. למה דוד חפר יסודות? אומר רש"י, שקרא דוד שיטין יסודות של בית המקדש, ובגמרת ירושלמי מצינו טימוליוס של בית המקדש, והוא יסוד בלשון יווני, כמו שאומרים ארו ארו עד היסוד בה. קפה תהומה, צף התהום, מי תהום עלו. אומר רש"י, בגמרת ירושלמי, שמצא שם חרס שהגביע קולו ואמר לו, אל תתלני מכאן, שאני כבוש על התהום מיום מתן תורה, שרעדה כל הארץ, ולא שמע דוד את דבריו ונטלו. אז מה דוד המלך חשב? אני קורא את הסיפור, סיפור מרתק. ג'אש קרא דוד תשיטין, קפה התהום, רצה, בא למשטף על העלמה, רצה לשטוף את העולם מי תהום. אמר דוד, מה הוא לכתוב שם אחסבא ומשדה בתהומה? האם מותר לכתוב שם השם על המים, לזרוק את זה, את החרס, עם שם השם, והמים ישתתקו, דליקו הדוכתי ולא יעלו עוד? ליקד אמר למידי, אף אחד לא יז להגיד לו תשובה. אמר דוד, כל היודע הדבר הזה ואינו אומרו, יחנק בגרונו. נסע אחיתופל קל וחומר בעצמו ואמר, ומה לעשות שלום בין איש לאשתו? אמרה תורה, שמי שנכתב בקדושה עם אחיה על המים, מה הכוונה מי סוטה? שמים את שם השם על המים, כל העולם כולו, כל שכן, הצלת העולם, מותר? אמר לו שרי, מותר. כתב שם אחספה, כתב דוד שם השם על חרס, שדי בתהום, נחת וכמה דוכתי. אז עמד. וככה הוא הציל. אז דוד המלך מה רצה? רצה לחפור יסודות לבית המקדש. האם אחיתופל היה שותף? כן, היה שותף. נתן לו עצה שמותר לכתוב שם השם על המים. יש שאלה ברש"י, נקרא רש"י. נסע אחיתופל קל וחומר בעצמו. שואל רש"י שאלה. יש תימה בדבר, שהרי לא קנה דוד את הגורן מהרבנה היבוסי עד מעשה דהסתה, שהשם הסיד אותו לספור את ישראל, שהייתה לאחר מיטת אחיתופל 3 שנים. אז כשדוד קונה את הגורן מהרבנה היבוסי, אחיתופל לא היה קיים. אז איך אחיתופל פה משתתף בחפירות ואומר לו מותר? סימן שזה היה קודם. אז דוד חפר את היסודות קודם, איך הוא חפר? אומר רש"י תשובה, ולפי דברים הללו צריכים אנו לומר, ליישב את הקושייה, שאבל בי שלא קנה את הגורן דוד, יודע היה מנעוריו, מיום שנמשך דוד וישבו הוא ושמואל בנויות ברמה ובדקו בספר יהושע ומצאו מקום לבית המקדש בחלקו של בנימין, כי נכתיב עד אמצא מקום להשם משכנות לעביר יעקב, כדרשינן לי בזבחים באיזו מקומן. כלומר, מה עשה דוד המלך בתקופה שבין מציאת המקום שהוא מצא אותה מקום בגבול בנימין ויהודה, עד שקיבל את ההוראה מגד הנביא עליה קם לשם יזבח? מה הוא יכול בינתיים לעשות? כלום? יכול לחפור את היסודות. מה? הרבנה לא מרשה לו, יעשה הפגנות בהר הבית, לא ירשה לו. אומר רש"י, חפר היסודות ברשותו של מי? של הרבנה. ברשותו של הרבנה, הסכים? אתה רוצה להקים מקדש להשם? תפדל. מה דוד? תראה, אחר כך אני אקנה ממך. למה דוד לא קנה את זה מיד? עוד לא קיבל רשות, רוצה לשתף את כל ישראל, עוד לא קיבל אישור מהנביא. אז דוד המלך לסיכום, מחכה לקבל אישור מהנביא בשביל לקנות את המקום ובשביל לבנות. בינתיים הוא לא יכול, לא יכול לבנות. מה הוא יכול? לחפור. לחפור, ומי צריכים לקבל רשות? רק מהרבנה. הרבנה מסכים? כן. אמר להרבנה, תראה, אחר כך עוד כמה שנים אני אקבל רשות, אני אשלם לך 600 שקל, שקל, אתה מסכים? כן, קיבל רשות. מה למדים מכאן? שדוד המלך ידע שעדיין אין לו רשות לבנות בית המקדש ואפילו לא לקנות את המקום, אבל רשות לחפור יש לו, כי למי, למה לא? אז דוד המלך, איזה מצווה הוא קיים? לסיכום, איזה מצווה קיים דוד המלך? את המצווה לשכנות תדרשו ובאת שמה. הוא דרש וחקר את המקום וחיפש את המקום. דוד קיים את המצווה שכנות ידרשו ובאת שמה. שאלה עכשיו אמיתית, מי קיים את המצווה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם? שלמה שבנה את המקדש. אז למה הרמב״ם כתב כמו שכתב בתחילת השיעור התחלנו? נסביר עכשיו את הרמב״ם. נסתכל עכשיו ברמב״ם בהלכות מלכים. בהלכות מלכים כותב הרמב״ם, שלוש מצוות הצטברו ישראל בשעת כניסתם לארץ. מה הם צריכים בכניסה לארץ? קודם כל לשכנות ידרשו ואת השמה, לדרוש את המקום. אז הוא מביא את הפסוק לבנות בית הבחירה, שנאמר שכנות ידרשו ואת השמה. מי דרש את המקום? מי מצא את המקום? דוד כבר מצא. אחרי שמצא את המקום, אנחנו צריכים עכשיו לדרוש את המקום, או אנחנו כבר לא צריכים? עכשיו לא צריכים, כי הרמב״ם כותב שאחרי שנבחרה ירושלים ונבחר מקום המקדש, זהו המקום. אז כבר עכשיו לדורות, מהי המצווה שקראנו ברמב״ם בהלכות בית הבחירה? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. האם יש מצב לשנות את המקום? כמו שהיה נוב וגבעון ושילה, יש מצב שישתנה ירושלים? לא, כי דוד המלך אומר, זאת מנוחתי עד עד, פה ישב, כי הביטיה. אם כן יוצא שמקום המקדש הוא כבר קבוע, וכמו שכותב את זה הרמב״ם בהלכות בית הבחירה המנוקד, יש לכם פה באמצע באיזה מקום הלכות בית הבחירה, שכותב הרמב״ם שהמזבח מקומו מכוון ביותר, יש לכם מנוקד בית הבחירה, ואין משנים אותו ממקומו לעולם, שנאמר זה המזבח לעולה לישראל. המקדש נעקד יצחק אבינו, שנאמר לך לך לארץ המוריה, ונאמר דברי הימים לך יחד שלמה יהודות השם בהר המוריה, נראה לדוד אביו, ומסורת ביד הכל, שהמקום שבנה דוד ושלמה המזבח היה בגורן הרבנה היבוסי, הוא המקום שבנה בו אברהם את המזבח וקד את יצחק, והוא המקום שבנה בו נוח שיצא מן התיבה, והוא המקום שהקריב עליו קין ואבל, ובו הקריב אדם ראשון קורבן שנברא, אמרו חיין הקום כברתו נברא. כלומר, שדוד המלך ייתר שהמקום שבחר השם, זה המקום שקד עליו אברהם את יצחק. אבל מי נתן לו את ההוראה? את ההוראה נתן לו גד הנביא. אז מה לימן נתן לו דוד המלך? לדרוש בעניין המקדש, לא תדרשו ובאת השמה. אפילו שהוא לא יכול לקיים את כל המצווה, אפילו לקנות את הגורן הוא לא יכול, אבל לדרוש את המקום הוא יכול. לכן חיבר הרב צבי ישקל אשר את ספרו דרישת ציון. אנחנו צריכים היום לדרוש את ציון, לעסוק בעניין המקדש, ומקווה שיבנה ברב ימינו אמן, פחות סיימתי בזמן.